המהר"ל נכנס בפרקים הבאים לחקירה מאוד 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 חשובה ומאוד מאוד יסודית, וזה מה התכלית של כל המצוות. בואו נקרא את השאלה שפותח איתה. יש מבני אדם הם אנשים חקרי לב, ההולכים, סליחה, בדרכי הפילוסופים, חוקרים מדעתם ושכלם על כל הדברים. תמוה ביניהם מאוד בעניין המצוות המעשיות, שעסקה אדם הצלחה נצחית בעולם הנבדל על ידי המצווה שהיא גשמית. ואמרו כי מה יועיל מעשה גשמי לנפש לקנות על ידי זה שתחיה נצח בעולם הנבדל, במקום שאין שם מעשה גשמי. ויותר מזה הם מתמים, כאילו היו המצוות כולם תכונות טובות בנפש האדם, כמו מצוות צדקה, מצוות לא תשנא, אחיך בלבביך, לא תעמוד לדם רעך, וכיוצא בהם מן המידות הטובות שהן תכונות טובות בנפש העושה. אפשר לומר זה מכל מקום יקנה האדם על ידיהן תכונות טובות ומתרחק מן הרע. ונאמר כי השם ברך הוא נותן שכר טוב למי שנמצא בו הטוב, ומשלם רע לו עושה הרע. אבל מצוות שעטנז, כי לזרעים, שחיטה מן הצוואר ולא מן העורף, ובמקדש מליקה מן העורף ולא מן הצוואר. אם מן העורף הוא מסרע, למה נסר השחיטה מן הצוואר במקדש? אם מן הצוואר הוא טוב, למה במקדש נמצא הפכו? והנה הם חתרו דרכים הרבה לתת סיבה ביתם כפי דעתם, אשר רחוק מדרכי התורה ומדרכי החכמים, ויודע התורה אליהם בלבד נגלו מצפוני החוכמה והאמת. יש פה בעצם פתיחה של שאלה מאוד מאוד בעצם חשובה ויסודית. בעצם, מה המטרה של כל המצוות? יש כל כך הרבה פרטים למצוות. עוד לפני כל דיני דרבנן, רק אפילו דיני דאורייתא, יש כל כך הרבה פרטי דינים, איך בדיוק מקיימים את המצווה. התפילין צריכים להיות על המצח, והם ירדו לתוך הראש ולא יושבים על המצח, לא יצא ידי חובה. והם צריכים להיות דווקא מרובעות ודווקא שחורות. ועוד מה, 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 לכאורה יש רעיונות, סמלים, כל מיני דברים שמשפיעים תודעתית על האדם, מחנכים אותו, או דברים שלא מצד התודעה לאדם, אלא מצד שפרקטית, אתה רואה את התוצאה, אדם עושה צדקה, ברור שזה משפיע, כיבוד הורים, הכרת הטוב. אז יש לו שאתה אומר, וואו, אני מבין לחלוטין איפה זה מתקן את האדם, מצרף את האדם, פועל על האדם, מרים את האדם, אבל יש כל כך הרבה תמי מצוות שנראים הפוכים לחלוטין. כן, כמו שאמרה נביא בדוגמה, מליקה במקדש זה רק בעורף ולא מהצוואר, ושחיטה מחוץ למקדש זה רק בצוואר ולא בעורף. כאילו, יש גם שחיטה במקדש, אבל שחיטה זה בצוואר ולא בעורף. אז מה הבעיה? צוואר או עורף? ואז ניסו למצוא בכל פרט ופרט את הטעם שלו, על פניו נמצאים כביכול הרבה מאוד סתירות. הדוגמה הכי טובה לסתירה זה פרה אדומה. עליה נאמר חוקה חקקת גזרה, גזרתי לך רשות לרחל, שבעצם בפרה אדומה היא ממש מתעמת את התיאורים, מתארת את התמאים. היא נעשית מחוץ למקדש, אסור קורבנות חוץ. ובכל הדבר הזה, מה הטעמים? מה העניין? ונחלקו בעצם חכמי ישראל במהלך הדורות, מה בעצם המטרה של המצוות? מה התכלית של המצוות? ואיך באמת המצוות מביאות את האדם אל מציאות אלונה יותר? כלומר, אני אוסיף עוד תובנה שצריך לשלול אותה, שהמהר"ל לא מתייחס אליה. יש אנשים היום שחושבים, טוב, אולי המצוות העניין שלהם זה מסגרת דתית שיותר נוח לחיות בה. זה חבילת חיים יותר איכותית. כי יש שולחן שבת, יש יותר משפחה, יש יותר דברים טובים. אז אתה משלם מחירים שאתה לא מבין את כל המצוות, אבל זה החבילה הכי טובה לחיות בה בעולם הזה. התפיסה הזאת היא תופסת את המצוות כגוף בלא נשמה. כמסגרת, כמשהו שאין לו חיות מצד עצמו, אלא סוג של איזשהו עסקת חבילה. ברור שהדבר הזה הוא לא מביא לעולם הבא במובן העמוק של הדברים. כלומר, הוא לא מרומם את האדם מצד עצמו. הוא פשוט סידור יותר טוב, ארגון יותר טוב של העולם הזה. וזה ודאי לא תוך תכלית המצוות. ולהגיד שהמצוות מביאות לעולם הבא, אז א', מה זה עולם הבא? זה לא שאלה שאמרה נכנס פה, אני פותח את העירייה. ודבר שני, כלומר, צריך להבין מה זה עולם הבא. ודבר שני, מצד מה מביאות לעולם הבא? האם המצוות מביאות לעולם הבא מצד, כמו שמביא הרמב״ם בחלק ג' במורה נבוכים פרק ו', הוא מביא שתי שיטות עקרוניות. שיטה אחת אומרת, בעצם המצוות מביאות לעולם הבא מעצם זה שאתה עושה את רצון המלך. המלך אמר, בעצם זה שאתה עושה את רצון המלך, זה מה שמרומם אותך לעולם הבא. ואז, לפחות במצוות שהן לא מצוות שכליות, לא מצוות מובנות כמו צדקה, כיבוד הורים, יכול להיות שמה שפועל שמה זה עצם רצון המלך. אומר הרמב״ם, אני הולך אחרי השיטה השנייה, שאומרת שלכל מצווה מצווה, יש באמת תכלית מיוחדת איך היא באה לתקן את העולם ואת האדם. והרמב״ם באמת במורה נבוכים, בחלק השלישי של המורה נבוכים, מאחרי פרקים כ"ו, כ"ז, אחרי שהוא עוסק ביסוד העקרוני של טעמי המצוות, אחרי זה, רוב המשך החלק הזה, הרמב״ם דן בכל מצווה ומצווה לאיזה, כל סך, כל מצוות שקשורות לסוג מסוים של מצוות, הוא מסביר בעצם מה הן פועלות. מצוות הקרקע, מה התכלית שלהם, ומצוות איסורי עריות, מה התכלית שלהם. הוא מסביר לך, הוא מנסה להביא כמה שיותר הסברים, מה התכלית והמטרה, איך כל מצווה בעצם באה לתקן בעצם את העולם. ואמרה לו, עוד מעט נראה דאטו, רבי יוסף אלבוים למשל טוען שמה שהופך את המצוות לאלוקיות, הוא שואל למשל מצוות לא תעשה. מה במצוות לא תעשה מביא לך עולם הבא, או כלומר תיקון? מה מרומם אותך פה למשהו נבדל? זה הכוונה, כן? מה, הרי בסך הכל לא עשית. אז מה הפך את זה לאלוקי? הוא אומר, מה שהפך את זה לאלוקי, זה עצם זה שלא עשית, כי השם ציווה. רצון המלך. המלך אמר, ובגלל רצון המלך. כלומר, לפי רבי יוסף אלבוים, אם שני אנשים יעשו מצווה, ואחד יעשה את זה כי השם ציווה, ואחד יעשה את זה לא כי השם ציווה, האחד זה פעולה אנושית, השני זה פעולה אלוקית. אז מה הופך את כל המצוות לאלוקיות? המלך אמר, רצון המלך. אפילו בכיבוד הורים, העיקר זה רצון המלך. הרמב״ם ודאי לא מסכים עם זה. הרמב״ם מסתכל על התכלית שבכל מצווה ומצווה. והמהר"ל לא ייכנס פה לרבי יוסף אלבוים, הוא יזכיר את הרמב״ם ואת הרמב"ן. המהר"ל פותח פה חקירה מאוד מאוד יסודית, והיא לא רק חקירה על טעמי המצוות, אלא גם על פרטי המצוות. האם לכל פרט במצווה יש טעם? עוד נראה מה אומר על זה הרמב״ם, מה אומר על זה המהר"ל. האם לכל פרט במצווה יש טעם? גם הכוזרי דן בזה. כלומר, יש פה ממש חקירה מאוד 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 שורשית ביחס לתפיסת המצוות. כן?
אבל מה אם על כן ציפור יגיעו רחמך?
זה בדיוק עכשיו משהו יכנס. זה הסוגיה. לזה הוא נכנס. אשריך. זה הסוגיה. הסוגיה המרכזית, יש הרבה מקורות, המרכזית זה על כן ציפור יגיעו רחמך. זה עוד גם מה שניכנס אליו. והמהר"ל עצמו, הוא לא נכנס לרבי יוסף אלבוים, אבל המהר"ל עצמו בעצם, וגם למקובלים יש בזה שיטה, נראה מה נספיק במהלך הפרקים שלאט לאט שנלמד פה. אבל המהר"ל בעצם, פתחתי את העירייה, רחב, אבל המהר"ל בעצם מתחיל ופתח, נחזור לשאלות של המהר"ל, יש בעצם את התכלית של המצוות, הן אמורות להביא את האדם למשהו מעבר לעולם הזה, ולא ברור א', איך בעצם דבר גשמי, עכשיו אני חוזר לשאלות המהר"ל, לא, איך יכול להיות שדבר גשמי יביא למשהו נבדל? איך יכול להיות שאדם עושה הנחת תפילין פיזית וזה יביא אותו לעולם הבא? אם עולם הבא זה משהו נבדל, משהו אלוקי, איך הנחת תפילין קשורה למשהו אלוקי עכשיו? זה רצועות. בסדר? אוקיי? כביכול. והדבר השני ששואל המהר"ל בעצם, על הסתירה לכאורה בין מצוות שונות שלכאורה מה ההיגיון שלהם. ואז אומר, יש אנשים שניסו לבוא ולמצוא לכל דבר ודבר עכשיו את בדיוק את הטעם של המצווה. בסדר? אוקיי? כן.
אני לא כל כך מבין, כי גם אם נגיד שיש טעמים, זה רק טעמים אנושיים. ברור שלרמב״ם לא התכוון שהטעמים יהיו אותו אנושיים, כי הקדוש ברוך הוא יצר עולם אנושי, אז זה ביחס לרצון האלוקי. גם רבי יוסף אלבוים, הוא לא מתכוון שאם בן אדם יעשה את המצווה, או לא לשם כוונה, זה לא יעבוד. הקדוש ברוך הוא יצר טבע של רצון, שאם אתה פועל את הפעולה הזאת, אז זה כאילו כיוונת לדעת הרצון האלוקי.
לא, זה לא מה שאומר רבי יוסף אלבוים. רבי יוסף אלבוים אומר אחרת. רבי יוסף אלבוים אומר שאם אתה לא מכוון לשם מצווה, יש לך גם בכל המצווה כולה, ואין לה תוקף אלוקים, זה לא רק השם ציווה אותך. אין לה תוקף אלוקי. והרמב״ם לומד זאת מדבר בעיקר על היסוד של ערך המצווה גם מצד עצמה. ברור שיש משמעות לכוונה שהשם ציווה, אבל יש לכל מצווה תכלית בפני עצמה, ולכן מי שמחובר לתכלית, יש שם משל רמב״ם בהלכות מלכים, שיש שם שתי גרסות. הרמב״ם כותב שמי שעושה את שבע מצוות בנוח, לא כשם ציווה, אלא מפני השכל שלו, איננו מחסיד במות העולם, ויש שם שתי גרסות, ולא מחכמם, או אלא מחכמם. והגרסה הנכונה, אומר רב קוק, היא אלא מחכמם, זה הכתב יד התימני. ויש שתי אפשרות להבין מה זה אלא מחכמם. האם הוא מחכמם, הכוונה יש פה איזה משהו שהוא בעל ערך? או אפילו יותר עליון, והרב קוק אומר לך על פי הרדווה, שאדרבה, לפי הרמב״ם יותר עליון בנוח שעושה את הדברים, כי צריך לא לרצוח, כי הוא מבין את זה בשכל, ולא רק כי השם ציווה. כך הוא מסביר בדעת הרמב״ם, כן? בסדר? לפחות לגבי שבע מצוות בנוח, שיש פה ערך עצמי לפעולה עצמה, שהוא הגיע מחרי הדעת, אז הפוך. עכשיו הרמב״ם עצמו אומר בשמונה פרקים, הרמב״ם בשמונה פרקים אומר, שאת המצוות בעצם, הרמב״ם מקשה סתירה. מצד אחד חזר אמרו, אל תאמר יפשי לאכול חזיר, אלא יפשי ויפשי הוא מעשה שקוני גזר עליי. ומצד שני, אנחנו מוצאים בעצם שהדבר הגדול שאמרו הפילוסופים היה, כך הוא אומר, שהעיקר זה שאדם עושה דברים כי הוא מתחבר אליהם ולא כי יקפו אותו. אז במקום להגיד מה אכפת לי הפילוסופים, בוא תראה מה חכמי ישראל אמרו, אומר הרמב״ם, לא סתירה, זה שני סוגי מצוות. אומר הרמב״ם, המצוות בעצם הקרויות צריך להיות, המשפטים, העיקר זה, לא שתגיד, מה, אני רוצה להרביץ לאמא שלי, אבל מה עשה קוני גזל? אוי ואבוי אם אתה רוצה להרביץ לאמא שלך, העיקר פה זה ההתחברות מבפנים. אבל במצוות הנקראות שמיות, שבעצם כביכול אנחנו לא יודעים את טעמם, שם העיקר אומר רמב״ם שאתה עושה את זה כי השם גזר עליך. אם תדקדק ברמב״ם שם תראה שהוא אומר שהם לא באמת שמיות, לא שאין להם טעם, אלא שלנו קשה להסיק את הטעם. כן? זאת אומרת, זה הרמב״ם בשיטתו שלכל דבר יש טעם. אלא שם הוא אומר, חזל אמור, אל תאמר אי אפשר לאכול חזיר. אבל הרמב״ם לשיטתו לפחות בכל מצוות השכליות, והעיקר זה שאדם מתחבר אל הדברים.
כן, אבל אני אמרתי שמה נותן להם את התוקף של הטעם הזה?
התוקף של הטעם הזה זה רצון השם יתברך, בוודאי.
אז הם מסכימים על השורש.
כן, אבל השאלה היא בסופו של דבר, האם עיקר התכלית שהשם יתברך עצה במצוות זה תיקון העולם הזה? האם זה העיקר תיקון העולם הזה? האם העיקר הוא שאדם יציית לבורו ולכן השם נתן מצוות סותרות כדי לחנך אותו לציית לבורו? מה העיקר במצוות? האם יש סוגי מצוות כאלה וסוגי מצוות אחרים? וזה הדיון, זה המחלוקת. עכשיו, כן, בבקשה.
כן. אני עדיין לא הבנתי, כי גם הרמב״ם פוסק שם את הגמרא שעושה, איך זה מדוטף שזה...
לא, הוא דוחה אותה. לא, הוא דוחה אותה.
וכן, ציפור, הוא פוסק את
ה... הוא דוחה אותה. במורה נבוכים הוא אומר, בכל הסברת המצוות, אני לא, אני הולך כתם השני ולא כדעה הזאת. בסדר, ביד החזקה. אבל אני אומר, הוא מסביר בתעמי המצוות, בהסברה של תעמי המצוות, הוא מסביר בעצם, הוא פוסק את המשנה, אבל לא לפי ההסברים שלו, הוא פוסק את הפסט משנה, הוא פוסק את המשנה שאומר, אבל הוא לא הולך לפי הטעמים של ההסברים שלו, בוא נראה את זה בפנים. ואף כי מן הראוי שלא להשיב על שאלתם כלל, כי דבר זה מה שרוצים לתת להם, סיבה מחייבת בכל הדברים, אילו היינו רואים שנתנו לנו סיבה בכל הדברים הטבעיים הפחותים מאוד, המותרנו לתת לב על שאלתם. כלומר, אתם לא נתתם הסבר למה בטבע, בלי קשר למצוות, יש הבדלים כל כך הרבה, בכל כך הרבה צמחים וכל כך הרבה פירות, ולמה יש צבע לתפוח, יש כמה וכמה צבעים, ולמה לבנן יש רק צבע של צהוב, ולמה וכולי וכולי. ולא הסברתם את כל הדברים האלה, אז למה אתם חושבים שבדברים האלוקיים אפשר להבין, אם בטבע אי אפשר להבין? אבל, ואם כי יש הבדל, כי גבוה השמיים מן הארץ, כי הדברים הטבעים הם בארץ, והתורה לא תימצא אף בשמיים, כי אם מעולם העליון, מכל מקום היה מוטל לנו לתת לב לשאלה. כלומר, אם הייתם מצליחים לטבע לתת הסברים, ניחא היינו צריכים אולי לתת לכם הסברים, למרות שהתורה היא לא מהשמיים, היא מהעולם העליון, זה משפט מאוד מאוד חשוב, תדגישו לכם אותו. זה משפט מאוד מאוד יסודי לאורך כל הספר פה, להבין את מדרגת התורה, מה הכוונה היא שמעל השמיים, נחזור למשפט הזה בהמשך. ומכל מקום, נגיד אפילו בלי ההבדל, נגיד אפילו שתשבו את התורה לטבע, בטבע אתם לא מצליחים לתת הסברים לכל, אז איך אתם רוצים לתת הסברים לתורה? אז יכולה לא צריך בכלל לענות על השאלה הזאת. אכן הדברים כך, כי הדברים הטבעיים, כמו הבעלי חיים ואף הצמחים, אין נותנים לנו סיבה בתם. כי איך עליה לדעת שייתנו סיבה מספק לכל בעל חי? מספר גידה ואיבריו, למה יש בדיוק את המספר גידים ואיברים לכל אחד סיבה ותורו מיוחד, וכן הצמחים. ואל תשגיח ברופאים ובחכמי הטבע, שייתנו סיבה הוא לאחד מן אלף, כלומר זה לא שיטתי, זה פעם ב, ואף אשר נתון כן למיטת האמת הברור, כמו שדון למי שהם בדבריהם. ואם הדבר הזה הוא בדברים הטבעיים, כל שכן בדברים אלוקים, המצוות אלוקיות, אשר חייב אדם לפעול, למה עשה הפעולה הזאת לא עשה פעולה אחרת? כי השם שלא נדע גופו ותוארו אשר הוא קיומו בעולם, לא נדע על השלמות. ואם לא נברא על זה התואר, לא הלוכיותו ושלמו ותוארו גפוני שם מקוים. ומכל שכן פעולות אלוקיות המביאות את האדם אל החיים הנצחים, אף אם לא נדע באיזה עניין הם ולמה הם בעניין זה, אין זה פלא. ואין לא הייתה זו שאלת חכמים שמחבים לנו בתשובתה, אם לא שנותנים לנו סיבות בכל הדברים הטבעיים בדבר הצמחים, ודבר זה לא נמצא, אבל דרכי חכמים ודעי התורה מוצפנה לא נעלים, ובזה תמוד דרכי תורה. כלומר, קודם כל אומר המהר"ל, אני לא חייב לענות על זה בכלל, כי אף אחד את הטבע לא יכול להסביר, כי הטבע עצמו הוא בריאה אלוקית מופלא, והמצוות הן מעל הטבע, ואין לך מושג למה לאדם יש דווקא שתי עיניים פה ושתי אוזניים פה, ולמה יש לו שתי נחיריים, ולמה יש דברים שמצורת עיגול, ולמה יש דברים שמצורת קו, ולמה, אתה לא יודע את כל הדברים האלה, אגב, בקבלה יש לזה הסברים, אבל אתה לא יודע את זה בצורת הטבע, ואם אתה לא יודע למה זה בצורת הטבע, אז למה אתה רוצה להבין עכשיו את כל המצוות האלוקיות? אז לא היינו בכלל צריכים לענות להם, כלומר, קודם כל אמירה ראשונה, שאנשים אומרים, בוא נבין כל טעם במצווה, בוא גם את הגוף שלך אתה לא מבין כל טעם, יש דברים שמעבר להבנה. עכשיו, על גבי הדבר הזה, אומר על עכשיו, בוא כן ניתן תשובה לשאלה הזאת. אומר אמר על ככה. תנען בפרק אין עומדים, במסכת ברכות. האומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, אבל טוב יזכר שמך, מודים מודים משתקים אותו עד כאן, עד כאן המשנה. וכאמר בגמרא, בשלמה מודים מודים, זה נראה כשתי רשויות, כאילו יש שתי רשויות חשלום. על טוב יזכר שמך נמי, משמע על הטובה ולא על הרע, כאילו השם קשור רק לטוב, והרע זה רשות אחרת. וברשנין הוא חייב לברך על הרק השם ואת חלה טובה. אלא על כאן סיפר גירו חמך, מה הייתה, מה לא, שואלת הגמרא, ועכשיו זה ציטוט של הגמרא. בלי גבי תראית המוראי במערב, יש בזה, יש מחלוקת המוראים בארץ ישראל, רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר סבידה. אחד אמר מפני שמטיל קינה במעשה בראשית, ואחד אמר מפני שעושה מידותיו רחמים ואינם אל הגזרות. הסבר. כלומר, שני המוראים של הרצל הסבירו את המשנה. המשנה אמרה, על כאן סיפור יגיעו החמך, משתקים אותו. למה? שתי דעות יש בגמרא על פי המוראי ארץ ישראל. האחד מטיל קינה במעשה בראשית. עושה קינה. למה עוריכם על כאן ציפור ולא עוריכם על הבמה הולכת לשחיטה? אז הוא עושה קינה, מעשה בראשית. הסבר שני, שהוא עושה מידותיו רחמים ואינם אל הגזרות. כאילו המטרה של המצווה זה רחמים וזה לא אל הגזרות. והוא ביאור עניין זה. שאין לומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, דמשמע כי המצווה הזאת ציווה השם יתברך מצד שהוא מרחם על כאן ציפור. ובזה עושה חילוק ופירות בין הנמצאים, עד שאין העולם אחד. כי למה ירחם על כאן ציפור? ולא רחם על מינים אחרים. בוודאי אם הם גזרות שגזר בחוכמתו כך, אין זה קושיה. אם זו גזרה אלוקית, לא בשביל לרחם על הציפור. עכשיו, מה זה אומר גזרה אלוקית? מה, סתם? זה יהיה בהמשך הפרק. זה נגיע בזאת השם מחר, או ביום רביעי. אז זה שאלה שרגע פתוחה לנו. מה הכוונה גזרות? אבל אם זה גזרות, ולא נועד לרחם על הציפור, אז באמת מובן העניין. אבל אם זה בשביל לרחם על הציפור, אז זה מטיל קינה, מעשה בראשית. כן? אז דוודאי מגזרות שגזר בחוכמתו כך, זה קושיה. כי כך עניין הגזרה שגזר בזה דווקא ולא באחר, כמו שהמינים מחולקים בעצמם, שזה מין אחד, שזה מין זה וזה מין אחר. כך שמר במין זה נוהג דבר זה, או מין זה נוהג דבר אחר. כי זה הגזרה. הגזרה אלוקית שזה מה שתעשה פה, וזה מה שתעשה פה. שוב, לכאורה זה נשמע שהגזרה היא בלי טעם, בלי סיבה, זה לא כוונת המהר"ל, זה נגיע בהמשך. אבל אם כן, אם זה גזרות, אז מובן. אבל אם זה רחמים, אז הוא מטיל קינה, מעשה בראשית. אבל מידת הרחמים, כל מעשה עבורים לרחמנות בעניין אחד. אם כן, למה רחם על זה בדווקא? ואז זה פירוט חילוק במינים. שיש דבר זה במין אצל השם ברח, מה שאין כן במינים אחרים. ולמאן דאמר, השיטה השנייה שעושה מידותיו רחמים, ואינם אל הגזרות, פירוש, אין ראוי שמידות השם יתברך, אשר מנהיג עולמו בהתמידותו על ידי רחמים, אלא רק בדין ובגזרה. כי הגזרה היא לפי חוכמתו יתברך, ודבר זה ראוי למלך אשר מולך על הכל, להעניק באמת וביושר. אבל הרחמנות אין בו מידת אמת, כי מרחם אלף על מי שאין ראוי. ואף אם הוא יתברך עושה ודאי רחמים הבריות, מכל מקום עיקר המידות שהוא בהתמידות ומידת הדין, שבה מנהיג את עולמו, לכך תמצא בכל מעשה בראשית, שם אלוהים לפי שברו בדין ומנהיגו בדין, רק ראו יתברך שאפשר לעולם לעמוד בדין, שיתף עם הדין מידת הרחמים. ומכל מקום הנהגה התמידית דין, לפי שהוא יושר, ודבר זה ראוי. ואומר על כאן ציפור רגיעו רחמך, הוא עושה מידותיו שהוא יתברך מנהיג עולמו רחמים, שהוא מנהיג עולמו בהתמידות ברחמים, ודבר זה הוא יצא מן היושר מה שאין ראוי. אני מסביר עכשיו את ההסבר השני לפי המהר"ל. מי שאומר על כאן ציפור גיאו חמך שהבעיה היא שהוא עושה מידותיו רחמים, הלשון של הגמרא הייתה שעושה מידותיו רחמים ואינם אלא גזרות. אז מה הכוונה? העולם נברא במידת הדין והקדוש ברוך הוא שיתף עמו מידת הרחמים. למה? למה לא הפוך? למה העולם לא נברא במידת הרחמים והקדוש ברוך הוא היה משתף עמו עם מידת הדין? הסברנו את זה פעם, כן? משל למישהו שיוצא עם מישהי והוא בא להתלבט עם הרב שלו אם להתחתן או לא. הוא אומר לו, תשמע, אני מתלבט. למה אתה מתלבט? נאה בעיניך? לא, איך המידות על הפנים. יראת שמיים, שם הרחם. מה אתה רוצה? למה? הוא אומר, לא, 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 לא. אני פשוט יצאתי איתה. פגישה אחת, אחרי דקה ראיתי שם סיכוי. אבל היא סיפרה לי במשפט השני, שאני 457 שיוצא איתה. ואני רוצה לרחם עליה, לא נעים לי מסכנה. מה, אפשר לעשות לה כזה דבר? שהזדמנות, תרחם עליה. תחתן איתה. אז זה נכון או לא נכון? כל זוגיות שנבנית במידת הרחמים, היא תקרוס. כלומר, אתה לא באמת, אגב, לא רק זוגיות בין שלישה, חברות. לפעמים יש מישהו בחברה שהוא מסכן כזה. ביום שהוא הופך להיות התיק של החברה, הוא גמור. למה הוא גמור? כי כל השידוך שלו, כל ההמשך של החיים שלו יהיה, הוא היה התיק שכולם רחמו עליו. לפעמים הרחמים זה אכזריות גדולה מאוד. יש מצב כזה, מישהו באמת זה משהו קיצון, אז ודאי שרחמים ולא להתעלם. אבל עבודה יותר גדולה זה הפוך, לא להרגיש על אף אחד שהוא תיק. הפוך, בכל אחד יש במידה, יש שם חברות במידת הדין. מה הכוונה היא? מצד האמת. באמת הוא חבר שלי. באמת הוא חלק ממני. הוא לא חריג, אפילו אם הוא לא כל דבר בדיוק כמוני, הוא לא חריג. במידת היושר הוא נמצא פה. לא כי אני עושה לו טובה. כשאתה עושה למישהו טובה, זה מאוד 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 מוחק אותו. אלא, שבתוך עולם שמצד הדין הם מתאימים בזוגיות, עכשיו הוא בא אותו אחד לרב ומתלבט איתו על החתונה, נו, נאה בעיניך, עירת שמיים, כן, נאה בעיניך, כן, מידות טובות, כן, אלא מה? לא הכל אותו דבר, בסדר? פה העבודה היא שגם שלא הכל אותו דבר, במידת הרחמים, בשיתוף, במידת הדין אתם מתאימים, כלומר מצד האמת אתם מתאימים, כן. עכשיו, משלבים לפני משורת הדין, פה אתה תוותר, פה היא תוותר. כשהדין בנוי בצורה נכונה, אפשר כל היום לוותר. כשהדין לא בנוי בצורה נכונה, משל אחר לזה, זה לא הדוגמה שנתתי, אין דוגמה אחרת, כן? אם בתוך חברה, בתוך שכנים, יש יחסים בריאים שכל אחד יודע את מקומו, אז פעם השכן הזה מוותר, פעם השכן הזה מוותר. אבל אם מישהו מתחיל לנצל את חברו, אז אם השני יוותר לו, כל ויתור זה שטח כבוש לא יוחזר. זה הופך להיות משהו של סחיטה, אסור לך לוותר. זאת אומרת, המצב הברור שכל אחד יש את מקומו זה מידת הדין. עכשיו בתוך זה כל היום, תראו לעצמכם שזוג היה בא לבית דין כל יום לדין תורה. למה? היה תורנות שלה להוציא את הילדים, והיא חרה וביקשה שאני אקח אותם. אז אני תובע אותה במידת הדין שזה היה תורנות שלה. אני תובע אותו במידת הדין, ושוב פעם, למרות ההסכם בינינו, ישיר כלים מלוכלכים בקיר. כל יום יהיה להם דין תורה, כל זוג, כל יום מוכל אחד לשני, כל יום יש מכילות. באהבה, לא, אפילו לא עושים איזה עניין. ואם הכל היה במידת הדין, הבית החרב מיד. אז הבית חייב להיות בנוי במידת הדין, שכל הזמן משולבת במידת הרחמים. אבל לא הפוך, לא בנוי במידת הרחמים, שמדי פעם משולב במידת הדין. אם כל הזמן אני רק עושה לך טובה שאני נשוי לך, אני רק עושה לך טובה שאני נשואה לך, ואני רק מכילה את זה למרות שאין לי שום דבר איתך באמת, אוי ואבוי, כל הבית קרס מעיקר. לכן העולם בנוי במידת הדין. אומר המהר"ל, אם אתה אומר, על כאן ציפור יגיעו רחמך, אתה בעצם אומר, מה הקשר של העולם עם הבריות? רחמים. אז אין באמת מציאות אמיתית לעולם, זה הכל רחמים. וזה מפיל את כל העולם כולו. ברור עד כאן? סיכום שתי הבחינות שאומר, מסביר המהר"ל. לפי המהר"ל שתי הבחינות זה בעצם ככה. המצוות הן גזרות לשתי השיטות הללו. ובחינה אחת שאתה הופך אותן בעצם, שאתה אומר שזה לא גזרות, אלא אתה מטיל קינה במעשה בראשית, אתה בעצם יוצר איבה בין הברואים. ובבחינה השנייה אתה בעצם פוגם באמת של התורה, שבעצם הכל זה גזרה ודין ולא לא מצד רחמים. נגדיר את זה במילים שלנו בישיבה. האחד זה מצד האמת, אחד זה מצד השלום. כלומר, הטעם הראשון הוא, יש פה פגם בשלום. אתה מטיל קינה במעשה בראשית. אם אתה לא מן זה גזרות, אלא אתה הופך את זה לסידור הנבראים, אז אתה עושה את השם בך שהוא הוא, 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 הוא שייך למפלגה של כאן ציפור, ולא למפלגה של בהמות אחרות. אז אתה מיד, הדבר הזה הוא יוצר כקינה. והבחינה השנייה, זה פגם באמת. הקדוש ברוך הוא לא שייך את זה דבר כזה. יש פה כאילו שתי בחינות, שאם זה לא גזרות, אלא רחמים, אז זה מטיל קינה, וזה הופך את הדין לרחמים, זה פגם באמת ופגם בשלום. עד כאן מה שהסביר המהר"ל בהסבר הגמרא. כן.
הרב, שתי שאלות. א', לא הבנתי למה, לפי ההסבר שלי, העולם נברא בדין, אבל לא ברור למה שהעולם יהיה זכאי בדין. למה שהוא יהיה זכאי בכלל לברות עם כך?
זה שאלה אחרת, היא לא קשורה לפרק פה.
כן, כי פשוט לא מסתדר.
היא לא קשורה לגוף הדברים פה, נכון?
אני לא מבין איך זה מתחיל שהעולם, אם אנחנו אומרים שהעולם נברא בדין,
דין הכוונה היא ביושר. זה אומר שבאמת יש עניין לעולם להיברא. כלומר, שקדוש ברוך הוא באמת נתן תוקף אמיתי לעולם שהוא יקם. ולא שעולם זה סוג של, טוב, זה טובה שקדוש ברוך הוא רק מרחם על העולם, ולעולם אין בכלל קיום. זה נכון שכל עולם מקוים רק במאמרו של השם ברך, אבל השם ברך רצה את העולם הזה. בסדר? זה הנקודה.
דבר שני,
כן.
לפי שני השיטות זה גזרות, אני לא בטוח
שתי, בדיוק כך תראה את לשון המהר"ל. אפשר להביא את הגמרא אחרת, אבל תראה את לשון המהר"ל. התקרא תראה אחורה במהר"ל, ותראה שבשניהם הוא מדבר על הגזרות. אתה רואה? לכן הסברתי. המהר"ל, תחזור אחורה, תראה. המהר"ל מסביר ששתי השיטות, יש פה גזרות, ואם אתה הופך את הגזרות לטעם של רחמים, אז זה או מטיל קינה מעשה בראשית, או הופך את הדין לרחמים. הוא חוזר ללשון גזרה בשני המקרים. ראית? בסדר? מצאת?
הוא אומר, אבל אם הם גזרות שחזרו זכותו, כך אין זה קושייה. זאת אומרת, שאם זה כמו השיטה שנייה, באמת אין קושייה.
בשתי הבחינות הוא מדבר על הגזרות. שים לב, אתה רוצה, אני אקרא את זה שוב. בבחינה הראשונה הוא אומר, הוא ביאור עניין זה, שלא מעל כאן ציפור גאו חמך, זה משמע כי המצווה הזאת, שצבע השם ברך מצד שהוא מרחם על כאן ציפור, עושה חילוק פירוק למבונת של עולם אחד, למה מרחם על כאן ציפור ולא חמים מרחים? זה ודאי אם הם גזרות, זה לא קושייה, כי כך עניין גזרה.
כן, כי זה השיטה השנייה, אבל
לא השיטה השנייה. לא השיטה השנייה, עוד לא הגיע לשיטה השנייה. הוא מסביר לך, הרי המורה הסביר מה הבעיה. למה אומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, זה בעיה? כי במקום שזה גזרה, אתה הופך את זה לקינה במעשה בראשית. והשיטה השנייה אומרת, כי במקום שזה גזרה, אתה הופך את זה מדין לרחמים. אתה הופך את זה בעצם מעולם של גזרה ודין לעולם של רחמים. זה מה שאומר המהר"ל, לא קשור לשיטה השנייה. הלאה, עכשיו הקטע הבא. אומר המהר"ל, עכשיו נכנס לרמב״ם. והרמב״ם ז"ל כתב במורה נבוכים, כי טעם שילוח הקן, כי הביצים ששוכבת עליהם אימם, והפוכים צריכים לאימם, על הרוב יעשו בה להניח הכל, כי מה שוקח ברוב הפעמים אינו ראוי לאכילה, ואם אלו הצרים הנפשיים חס התורה עליהם, בבמות ועופות, כל שכן בבני אדם, ולא תקשה על אומרם. כלומר, הרמב״ם אומר, התורה ריחמה, הקדוש ברוך ריחם באמת על הציפור, אין לך תועלת אמיתית, התועלת פה היא קטנה לאדם, הצער על הציפור הוא גדול, קל וחומר צריך לרחם על אחרים. רגע אומר הרמב״ם, ולא תקשה על אומרם, אומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, כי הוא רק לאחד משתי דעות אשר זכרנו. רצה לומר לדעת מי שחושב שטעם לתורה, אלא רצון הבורא יתברך ואנחנו נמשכנו, אלא רצון הבורא יתברך ואנחנו נמשכנו אחר הדעה השנייה. הרמב״ם שם אומר, יש שתי שיטות איך להתייחס למצוות. שיטה אחת, לכל מצווה, זה רצון השם יתברך בלבד, ו... שיטה השנייה של המצוות יש טעם, כמו שכתוב אומר הרמב״ם, משפטי השם אמת צדקו יחדיו, או כמו שכתוב, מה העדות החוקים שבטים אשר צבא השם נוקנו אתכם, לטוב לנו כל הימים. המצוות הן לטובה. ושימו לב שהרמב״ם פה כותב, אני הולך עם השיטה השנייה, לאיזה שיטה השנייה הוא מתכוון? לאיזה שיטה השנייה הוא מתכוון? לא לשתי דעות בגמרא, שתי הדעות בגמרא הם שיטה אחת. כי שתי האמוראים בגמרא, בעצם כל הגמרא במסכת מגילה, היא בעצם הולכת עימה, עם השיטה שיש, גזרה. לא טעם למצווה. אומר אמר, אני לא הולך עם שני האמוראים הללו. זה שיטה אחת בחזל. אני הולך עם שיטה שנייה. עד כאן, הבנת הרמב״ם. אומר, זה פרק קצת, שוב, יותר קשה, שימו לב. אומר הרמב״ם ככה. אומר אמר על ככה. האמת כי יש להפליא אף לבפל על דברים אלו. לומר על משנה שנויה שלי בלי מחלוקת? זה סתם עד המשנה. יש שתי הסברים בה, אבל המשנה היא סתם עד המשנה. האמוראים פרשוה בטעמה. לא ראינו, לא שמענו פה צור מצפצף נגדה. ישנה בלשונה במסכת מגילה גם כן. כל זה לא הלכה. מכל מכאן שדבר שמגיע לאמונה זה הרבה יותר חמור מההלכה. דברים שהם אמונה הם יותר חמורים מההלכה. זה היסודות שלנו. כן? ולכן המהר"ל אומר, לא מקבל את שיטת הרמב״ם. הרמב״ם דחה משנה פשט משנה. סתם עד המשנה. עם מראה פשוטה שאומרת שתי אפשרויות, המהר"ל דוחה את הרמב״ם, לא מקבל את שיטת הרמב״ם, שכל המצוות צריך להסביר להם את הטעמים שהרמב״ם מביא להם. כי הרמב״ם מסביר איך זה מתקן את כל העולם כאן. המהר"ל אומר, לא זה גזרות. מה הכוונה גזרות? זה לא כוונה גזרות בלי סיבה. המהר"ל שיטתו היא לא שהמלך אמר, ולא משנה מה המלך אמר, פשוט צריך לקיים את רצון המלך. המהר"ל יסביר לנו איך בסוף הגזרות הן באמת יש בהן משהו טוב עצמי בכל אחת. אז מה הכוונה גזרות? זה בעזרת השם אנחנו נגיע בהמשך, כאשר בעצם מה שנגיע אליו מחר זה שיטת הרמב״ן. המהר"ל דחה את הרמב״ם, יביא לנו את שיטת הרמב״ן, ידחה את שיטת הרמב״ן, ויסביר לנו הסברה שלו איך עובד בעצם כל הסיפור של טעמי המצוות. זה יהיה פרק ו', פרק ז' יעסוק בפרטי המצוות, מה התכלית שלהם, ואז מתוך הדבר הזה אנחנו נגיע לעומק, אני חושב, שיטת המהר"ל בכל הספר הזה. זה יהיה פרקים שיחשפו לנו את עומק שיטת המהר"ל בכל הבנה מה זה תורה. יהיה פה בסוף דברים מאוד מאוד פותחים, והסבירו לנו מה בעצם המטרה של כל המצוות. עד כאן להיום, בוקר טוב, שיעור א' ושמונה.